אני מעביר את זה לאוריאל. יש? טוב, אנחנו היום בנושא מאוד מעניין. הוא מעניין בהרבה תחומים, אבל גם מעניין בהתפתחות ההלכה, בהתפתחות עולם ההלכה. מאוד מעניין לראות שמגיע מישהו, רב גדול, בעלי הרעים, וזורק פצצה לאוויר, כאילו משהו חדש, כנראה הייתה לו איזה מסורת על זה, אבל זורק איזה משהו, וממש גורם לאיזה דיון ענק בעולם ההלכה. אנחנו מדברים עכשיו על הלכות שבת, כן? אבל דבר ענק ודבר חדש. והיראים מחדש שלושה דברים בענייני בישול אחר אפייה. נסתכל רגע. היראים בסימן ראש עין ד', אנחנו נעלה אותו גם במצגת. מיד נעלה אותו. screen יופי, נגדיל אותו. אומר היראים, וכל דבר שנתבשל או נאפה כל צורכו, להחזירו בכלי ראשון, לחממו או לתנו בצד אור מותר, בכל דבר שנתבשל או נעשה כל צורכו, אין מה בישול, 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 אין אחר, בישול אחר בישול. אז זה אנחנו מבינים, אין בישול אחר בישול, עד כאן אין חידוש. אבל יש בישול אחר צלי, ויש צלי אחר בישול. אז הוא כאן מחדש חידוש. תכף נבין אותו. דתניא מפסחים, רבי יוסי אומר, יוצא מרקיק השרוי, אבל לא מבושל, פירוש גבי מצה לחם כתיב, ואינו נקרא לחם אלא אפוי ולא מבושל, וכשבישלו אחר אפייתו נקרא מבושל, דיש בישול אחר אפייה. הוא עוד דינם אצלעו אחר, ואחר כך בישלו, דיש בישול אחר צלי, וכשם שיש בישול אחר צלי ואפוי, כך יש צלי אחר בישול דסברה אחת. אז למעשה, בעל היראים אומר לנו שלושה חידושים. חידוש אחד, שיש איסור של בישול אחרי אפייה או אחרי צליה. בישול זה נוזל, אפייה זה בחום בלי נוזל, צליה זה באש. רק להחלק בין בישול אפייה וצליה. בישול עם נוזל, אפייה בחום בלי נוזל, וצליה זה באש. אז יש בישול אחר אפייה או אחר צליה. זה חידוש ראשון. חידוש שני, שיש אפייה אחר בישול או אחר צלי. כן, שיש בישול אחרי אפייה, איסור, סליחה, שיש איסור אפייה אחרי בישול, או שיש איסור צליה אחרי בישול. כלומר, זה שני הכיוונים, אנחנו נראה אחרי זה שזה חידוש, זה לא אותו דבר. יש בישול אחרי אפייה זה חידוש אחד, ויש אפייה אחרי בישול זה חידוש שני. שזה לשני הכיוונים. זה החידוש השני. והחידוש השלישי של היראים, לפחות לפי חלק מהגרסאות, שאנחנו עוד נראה, שדבר אפוי נחשב קל בישול. ונחשב, כיוון שהוא נחשב קל בישול, אסור לתת דבר אפוי אפילו בכלי שני. כלומר, אסור יהיה לתת ביסקווית בתוך כוס קפה בשבת. אפילו בכלי שני אסור, כי יש, כי דבר אפוי נחשב קל בישול, אסור להכניס אותו אפילו בכלי שני, למרות שכלי שני אינו מבשל. עכשיו, אלה דברי היראים, והיראים מביא שתי ראיות לשיטתו. ראיה אחת שהוא מביא זה מהגמרא בפסחים בדף מ א. אנחנו מביאים פה את הגמרא. פסחים דף מ א. אז הגמרא אומרת, דתניא, יוצאין ברקיק השרוי, ובמבושל שלוני מוח. דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, יוצאין ברקיק השרוי, אבל לא במבושל, אף על פי שלוני מוח. הוא לא אומר אפילו תימר רבי מאיר, שאני יחד אמר כאו ושם מבושל בכל מקום. אז הגמרא פה מצטט את ברייתא, שלפי רבי יוסי, יוצאים ידי חובה במצה שרויה, אבל לא במצה מבושלת. ורבי מאיר אמנם חולק, אבל הלכה כרבי יוסי, כך מבואר בעירובין דף צדיק וו, וכך אומר היראים, הלכה כרבי יוסי. אז הלכה כרבי יוסי, אתה יוצא ממצה ששרית אותה במים, אבל אם בישלת את המצה, לא יצאת ידי חובה. דבר שהוא מעשי מאוד, למתי משתמשים בזה, לפחות פוסק אחד, הרב עובדיה. זה מה שרציתם להם. ערב פסח שחל להיות בשבת. ערב פסח חל להיות בשבת השי, איך אתה עושה סעודה שלישית? כי אסור לאכול מצות ואסור לאכול לחם. אז הרב עובדיה אומר, טוב, תיקח מצה שלמה, תבשל אותה, שזה יוצא מוצאי שבת. ערב פסח חל בשבת. פסח חל מוצאי שבת. זה מבלבל, היהודים עם השמות שלהם תמיד יוצרים שם מבלבל. אז מוצאי שבת וסעודה שלישית, תיקח מצה, תשים אותה לפני שבת, תשים אותה בתוך מרק, תבשל אותה דקה על האש. עכשיו זה מצה מבושלת. מצה מבושלת לא יוצאים בידי חובה. אם לא יוצאים בידי חובה, מותר לאכול אותה בערב פסח. אז יש לך פטנט, שזה לא לחם, וזה לא מצה. כאילו, אתה לא יוצא לאכול ידי מצה, וזה מה שכתוב כאן בגמרא. והיראים מסביר והוא אומר, פירוש, גבי מצה לחם כתיב, ואינו נקרא לחם, אלא אפוי, ולא מבושל. וכשבישלו אחר אפייתו נקרא מבושל, ויש בישול אחר אפייה. הוא אומר, היראים, בישול מפקיע את השם של אפייה. לכן לא יוצאים ידי חובה, המצה מבושלת. בישלת מצה, מבואר בגמרא שזה כבר לא מצה. אתה יכול לאכול את זה בסעודה שלישית ערב פסח. לא מצא. אתה לא יצא בזה ידי חובה וליל הסדר. זאת אומרת שיש הפקעה של האפייה על ידי הבישול. אם אתה בישלת דבר אפוי, הפקעת את האפייה, זה כבר לא עכשיו אפייה. אומר הירם, אם כך, אם תבשל בשבת דבר אפוי, תהיה חייב. כי בישול מפקיע אפייה. כמו שבישול מפקיע את המצה, והופך אותה כאילו לדבר כבר לא אפוי, שלא יוצא מידי חובה, כך בישול מפקיע אפייה. והסמק אומר על הדברים האלה, ששם בגמרא בפסחים לפם א', מבואר גם לגבי קורבן פסח, ומדובר שמי שצלעו ואחר כך בשלו חייב, קורבן פסח צריך לאכול בתור צלי. אז מי שלקח צלי של פסח ובישל אותו, חייב. אז יש כאן ראיה שבישול מפקיע גם צליה. למרות שצלית את הקורבן, אם בישלת אחר כך, זה מפקיע את השם של הצליה. זאת אומרת שבישול מפקיע שם של צליה. הדברים האלה מביא אותם הטור. והטור אומר שבדבר אפוי צריך להחמיר, אבל לא עד כדי כך. כלומר, מותר לשים אותו בכלי שני. אנחנו נביא רגע שתי הגרסאות האלה. יש לנו דפוס ישן של הירים, והירים בדפוס ישן אומר הילקח, אחרי שפירשנו שיש דבר שמתבשל בכלי שני, ויש בישול אחר אפוי וצלוי, ויש צלי אחר בישול, יזהר אדם שלא ייתן פת אפויה בשבת אף בכלי שני, במקום שהיה צולד בו. כלומר, באמת הוא חושב שזה קל בישול, אפילו לא בכלי שני, ואם עשה כן חילל שבת וחוששני לו מחטאת וסקילה. זה מדהים, כאילו, הוא כל כך בטוח בעצמו, שיש כאן ממש חילול שבת, וצריך להחמיר, ולא לשים את זה אפילו בכלי שני. אז זאת גרסת הירים אצלנו, אבל בירים השלם, הגרסה היא אחרת. והגרסה היא, הילקח יזהר אדם שלא ניתן פת אפוי בשבת, אלא בכלי שני שהיד צולדת בו. כלומר, לפי הגרסה הזאת מותר לשים בכלי שני. יש את הגרסה הישנה, ויש הירים יצא מחדש על פי כתבי יד ועל פי כל מיני דברים, ושם הגרסה היא אחרת. זה כאילו אמור איכשהו אולי להיות יותר מדויק, אבל זה לא בטוח. זה לא בטוח, כן.
בעצם לא
חידוש,
כי
כבר
ראינו,
דיברנו
כלי שני, שהיה צריך שהירים אומר שכל דבר שאני אמר בגמרא הוא
מתראה בישור. נכון, אבל זה קצת חידוש, כי כאן מדובר על דבר שכבר עבר תהליך של בישול או אפייה. אבל אתה צודק שזה מזכיר את הירים, שבדבר לא מבושל הוא חשש על כל דבר, אז הוא אומר, טוב, גם אם זה יתבשל, אני חושב שזה אותו ראש, בוא נגיד ככה.
כי זה מבטל, אז כי הוא לא מבושל.
כן, אוקיי. 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 נכון, אתה צודק. הרעבייה לא הסכים עם הירים. הרעבייה חושב שאין איסור בישול אחר אפייה, ומותר לשים אפילו בכלי ראשון. או נביא את דבריו. אומר הרביה, ושמעתי מרבינו אליעזר ממיץ, שהיה אומר, אין בישול אחר בישול בשבת, וכן אין אפייה אחר אפייה בשבת, אבל יש אפייה אחר בישול, ויש בישול אחר אפייה, כגון לשרות לחם ורותח. וכדתנד רבי יוסי אומר, יוצאים דרקי כשרוי, אבל לא ממבושל, ועל חקר רבי יוסי. אומר הרביה, ולאו מילתאי. דעה, מה הייתי עלי בפרק היצד מברכין, ומסכינן עד כאן לא כמה רבי יוסי לגבי מצד, ובאינן תא המצא בפיו וליקה. אז בואו ננסה לראות. הירעין דוחה את הרביה, ואומר, תשמע, אין ראיה בכלל לדברים האלה. הגמרא שהבאנו מביאה מחלוקת הרביה דוחה את הירעין. אמרתי הירעין דוחה את הרביה? הרביה דוחה את הירעין. אולי נגיד כך, הרביה דוחה את הירעין, והרביה כאן מביא ראיה לדבריו מהגמרא בברכות. כי הגמרא בברכות, כשהיא מדברת על זה שלא יוצאים במצא, אז היא אומרת, באינן טעם מצא וליקה. כלומר, הבעיה היא לא אם זה הפקיע את האפייה, לא הפקיע את האפייה, השאלה היא מה הטעם של זה, ואיזה טעם זה. ובואו נבאר קצת את הדברים. הגמרא מביאה שם מחלוקת בברכות דף למד ח', ומביאה מחלוקת בין שמואל לאולה, מה מברכים על שלקות? שלקות אלו ירקות מבושלים. לדעת שמואל מברכים עליהם בורי פרי האדמה. גם אם הם טובים יותר, ירק מבושל הוא בורי פרי האדמה. לדעת אולה, מברכים שהכל על ירק מבושל. אפילו אם זה יותר טוב מבושל, מברכים שהכל. אז יש לנו מחלוקת בגמרא, מחלוקת המוראים, והגמרא מנסה לתלות את זה במחלוקת תנאים. היא אומרת, זה המחלוקת שלנו, של רבי מאיר ורבי יוסי, בעניין מצה מבושלת. רבי מאיר שאומר שיוצאים ידי חובה במצה מבושלת, הוא כמו שמואל. הוא כמו שמואל שאומר שמברכים בורא פרי האדמה. ולעומת זאת רבי יוסי שאומר שלא יוצאים ידי חובה במצה מבושלת, הוא כמו אולה. כלומר, יש לנו כאן מחלוקת למעשה, האם בישול מפקיע את השם הקודם. אז רבי מאיר חושב שזה לא מפקיע, ולכן יוצאים ידי חובה במצה מבושלת, ולכן הברכה תהיה בורא פרי האדמה, רבי מאיר ושמואל. והאסכולה השנייה אומרת, רבי יוסי אומר, לא, זה כן מפקיע. ובגלל זה מפקיע, לא יוצאים ידי חובה במצה ופסח, ואם בישלת ירקות, אתה תברך עליהם שהכל. הדבר הזה ממש תואם את הירעין. כלומר, זה בדיוק ירעין. אבל יש לנו בעיה, כי הגמרא ממשיכה. והגמרא דוחה, והגמרא אומרת, גם רבי יוסי מסכים לשמואל. שעל שלקות מברכים בורא פרי האדמה. כלומר, בישול לא מפקיע את השם של הירקות. על ירקות מבושלים מברכים בורא פרי האדמה. אם כך, למה רבי יוסי אמר שמצה מבושלת לא יוצאים בידי חובה? אומרת הגמרא, דבאינן תאמצה וליקה. כלומר, הגמרא למסקנה אומרת, לכולי על משלקות מברכים עליהם מורי פרי האדמה. ועד כאן לא כמה רבי יוסי אטם, אלא משום דבאינן תאמצה וליקה. אבל הכה, אפילו רבי יוסי מודה. זאת אומרת שהגמרא שם היא הפוכה מהעירים. להפך, אתה רואה כאן שבישול לא מפקיע שם אפייה. אתה רואה שהגמרא חשבה שלפי רבי יוסי בישול מפקיע שם אפייה, וחשבה שבגלל זה על ירקות לדעתו יברכו שהכל ירקות מבושלים, והיא אומרת לא, הוא לא חושב את זה, ועל ירקות מבושלים מברכים בורא פרי האדמה. והוא לא חושב שזה מפקיע שם אפייה. יש סיבה צדדית שעל מצה מבושלת אתה לא יכול לצאת בידי חובה, בגלל שאין בה טעם של מצה, באינן טעם מצה וליקה. עכשיו אתה אומר, רגע, אז מה הירעים עושה? מה הירעים עושה? כאילו זה נראה מת, שח מת. כאילו זה נראה שאין מה לעשות. אבל זה יותר מורכב. יש לנו את הגמרא בפסחים דף מ"א. הגמרא שהיראים הזה. הגמרא שם מקשרת בין דינו של רבי יוסי, שלא יוצאים ידי חובה במצה מבושלת, לבין הדין שראינו קודם, שאם צלית קורבן פסח, ואחר כך בישלת אותו, שאתה לוקה. זאת אומרת שלפי הגמרא בפסחים דף מ"א, נראה שזה לא דבר מקומי, דבאין אתה המצב וליקה, אלא יש כאן איזה כלל עקרוני, שבישול מבטל אפייה, ובישול מבטל צליה, וכשם שאתה לא יוצא ידי חובה במצה מבושלת, אז אם אתה בישלת את הצלי, אתה לוקה. ואז, לכאורה, יש כאן איזה כלל עקרוני יותר. עכשיו השאלה היא כזאת, למעשה, היה אפשר להגיד שהגמרא אומרת את זה בהווה אמינא, אבל למעשה למסקנה היא חושבת שכמו שמצה היא חריגה, ככה גם קורבן פסח הוא חריג. כי רבי מאיר יכול להודות לגבי קורבן פסח, כי לגבי קורבן פסח הוא יכול להודות, יש שם לימוד מיוחד, שאם בישל קורבן פסח הוא לוקה, כי כתוב ובשל מבושל, הוא יכול להגיד שגם זה חריג, לא חייב להיות כאן כלל עקרוני. אבל למעשה אפשר להבין מסקנת הגמרא בשתי צורות. יכול להיות שמסקנת הגמרא היא לכולי אלמה, כלומר בישול לא מבטל שם של צליה, אלא שיש דין מיוחד בקורבן פסח שגם שם צריך טעם של צלי, אותו דבר כמו במצה, וזה כנראה מה שהרביה הבין. אבל אפשר להבין שכל דברי הגמרא נאמרו, למה? כדי להגיד שגם רבי מאיר יכול לסבור שצלעו ואחר כך בשלו לוקה. אבל לרבי יוסי, גם בלי הלימוד הזה, היית יודע שהוא לוקה, כי בישול מבטל טעם של צליה. זאת אומרת, יש לנו למעשה שתי אפשרויות להבין שם את הגמרא. יש לי עוד כמה דברים עומקים פה להגיד בראשונים, אני לא רוצה להגיד אותם, כי אני רוצה להגיע לעוד שלבים. אבל אפשר להגיד ש למעשה במסקנת הגמרא, הסיבה של צליה של קורבן פסח ושל בישול מצה שזה לא טוב, זה בגלל טעם של מצה וטעם של צלי, אבל במחאה עקרונית בישול לא מפקיע אפייה ולא מפקיע צליה, וזאת הבנת הרעבייה. אפשר להבין שלא, שהגמרא בפסחים חושבת שבישול מפקיע אפייה ומפקיע צליה, ובאמת לפי רבי יוסי לא צריך טעם נוסף. וכל הסיבה לדבר על טעם של צלי, זה כדי להגיד שזה לכולי אלמה, ולהכניס גם את רבי מאיר לעניין. אני רק אגיד, זה עוד קצת מורכב. ולמה זה מורכב? כי איך אנחנו פוסקים על ירק מבושל? מה מברכים על ירק מבושל? בורא פרי האדמה. ומברכים על ירק מבושל בורא פרי האדמה, אז קשה על הירים. אם מברכים בורא פרי האדמה, אנחנו רואים שאנחנו פוסקים הלכה שבישול לא מפקיע, לא מפקיע. הוא לא מפקיע ירק, הוא לא מפקיע דברים אחרים. והקושייה הזאת הקשה בבגדי ישע. אם פעם הייתי כותב בשבת ושבתו, פינות. אז פעם אחת אני מקבל הערה. מישהו כותב לי שאני ציטטתי משהו, והוא כותב, הבאת את זה בשם הבגדי ישע, ואני רציתי להגיד לך שאני יודע שהדבר הזה מופיע גם בשלה הקדוש. כתבתי לו חזרה, אתה צודק, אבל את בגדי ישע כתב השלה. זה אותו אחד, כן? אז הוא צודק שזה מופיע בשלה, אבל זה פשוט אותו אחד. אז בעל השלה גם כן מקשה את הדבר הזה, אבל כנראה שהדבר תלוי. במחלוקת רש"י ותוספות שם הסוגיה בפסחים דף א', ובלי להיכנס לזה אני רק אגיד, שיש שתי אפשרויות להבין למה מברכים על ירק מבושל בורא פרי האדמה. האם זה בגלל שבישול לא מפקיע בכלל, וזו דעת הרעבייה, או שבישול לא מפקיע מתורת פרי, אבל הוא מפקיע מתורת אפייה. כלומר, הוא לא יכול להוציא, להגיד, שמה, אין לזה שם של פרי, גם אחרי בישול זה פרי. גם אחרי בישול זה ירק. אבל הוא כן יכול לשנות את הסטטוס מהאפייה לבישול, זה יותר קל. אפייה, בישול, זה דבר שאולי הוא כן יכול לעשות. ולפי זה יכול להיות שגם, כשהגמרא אומרת, באינן טעם מצה וליקה, למה היא אומרת את זה? היא רוצה להגיד, שבישול, היא לא מדברת על טעם של מצה, טעם של מצה זה סימן, זה לא סיבה. זאת אומרת, היא רוצה להגיד לנו, שבישול, אמנם לא מפקיע שם של פרי, אבל הוא כן מפקיע שם של אפייה. דבאינן טעם מצה וליקה. זה שהוא משנה את הטעם, זה מראה לך שבישול מפקיע אפייה. בקיצור, אני מקווה שלא סיפחתי אתכם יותר מדי, אבל זה שבישול מפקיע שם אפייה, למעשה, זה ש... סליחה, באינן טעם מצה וליקה, ההסבר הפשוט הוא כמו הרעבייה, שבישול לא מפקיע אפייה, אלא שפשוט יש טעם אחר, אבל בישול לא מפקיע אפייה, זה ההסבר הפשוט. אבל לפי היראים אנחנו יכולים להסביר שבישול מפקיע אפייה, והגמרא אמרה, ואינן טעם מצה וליקה, כי היא רצה להגיד שיש הבדל בין מצה לבין פרי. בישול לא יכול להפקיע שם של פרי, אבל אפייה הוא כן יכול להפקיע, והראיה שזה משנה את הטעם. ואם זה משנה את הטעם, זה כבר דבר אחר, ובזה אנחנו רואים שבישול כן מפקיע שם של אפייה. כן.
הרב מסתמך על זה שבישול, החיוב בבישול לפי שינוי טעם. אם אני משנה משהו את הטעם שלו, לא משנה בישלתי אותו, אנחנו דנים בישול על בסיס סיכויון
מבחינים. אני מבין, אבל השאלה היא האם כשהגמרא אומרת על טעם, האם זה סימן או סיבה? האם אני אומר שטעם זה הסיבה. הסיבה שמצה מבושלת לא מברכים עליה, אי אפשר לאכול אותה בליל הסדר, כי יש לה טעם אחר. ואז באמת זה לא קשור בכלל לעולם שלנו. או שהגמרא רצה להגיד לנו הסיבה שלא, שאי אפשר לאכול מצה בערב פסח אם בישלת אותה, כי הבישול מפקיע שם של אפייה, ואיך אני יודעת שזה מפקיע שם של אפייה? כי עובדה שהטעם שונה, זה רק סימן שמראה, זה לא, זה כאילו אחד הדברים שהביאו את הגמרא לחשוב שבאמת בישול משפיע, ויוצר משהו אחר.
אין פה משמעות לזה שלפי זה יצא שאם אחרי הבישול המצה מתרקחת ונעשית כמה שזה לא משנה, שהטעם משנה.
אז יכול להיות שזה אותו רעיון, אבל הביאו דוגמה של טעם. הביאו דוגמה של טעם. כלומר, לפי היראים יוצא שבישול מפקיע שם אפייה, ולכן אסור לבשל פת בשבת, דבר ראשון. דבר שני, לא יוצאים ידי חובה במצה מבושלת. ואת זה אמרנו שהרביה מסכים לדין השני, שלא יוצאים ידי חובה מצה מבושלת, אבל הוא מנמק בצורה צדדית, דבאינן טעם מצה וליקה. והיראים, שחושב ש בישול מפקיע אפייה, את המצה ולקה יכול להסביר בשתי צורות. או שזה לא להלכה, זה ההסבר הראשון שרצינו להגיד, זה נאמר רק לדעת רבי מאיר, או שזה על ההלכה, אבל זה בדיוק הכוונה להגיד שבישול מפקיע אפייה. והדבר השלישי, שהמבשל פסח צלוי לוקה, והרביה מסכים לדין הזה, אבל הוא אומר, הוא לוקה מסיבה חריגה, כמו שמצה זה חריג, גם פסח צלוי זה חריג, כי אתה משנה את הטעם, כתוב השם מבושל, אבל זה חריג ולא מסיבה עקרונית. ודבר רביעי, שלמרות שבישול מפקיע אפייה, הוא לא מפקיע שם פרי, ולכן על פרי מבושל מברכים בורי פרי אדמה. כן. טוב, יש עוד ביאור בתז, אבל נעזוב את זה כרגע. עכשיו, כמו שאמרנו, לדעת היראים, בפשטות, בישול, מפקיע שם אפייה. אבל עדיין צריך לבאר את הדברים. האמת שאני לא יודע מה לעשות כל כך טוב, בואו נבאר קצת. מה קורה אם אדם פישל משהו, אחר כך הוא הפה אותו? האם עכשיו מותר לו לשים את זה בכלי ראשון? הוא בישל, לקח תפוח אדמה, בישל אותו. אחרי שהוא בישל אותו, הוא הפה אותו בתנור. עכשיו הוא רוצה לשים אותו בכלי ראשון. הפרי מגדים אומר, אין בעיה, כי היה בו גם בישול וגם אפייה. הביאור הלכה בשיניות חצי יפה אומר שצריך לאסור. למה צריך לאסור? מה היה הדבר האחרון? אפייה, הוא בישל, אחרי זה אפה. צריך ללכת לפי הדבר האחרון.
כמו שזה לא כשאפייה מבשלת הבישול?
שכאילו אם אתה בישלת, אחרי זה אפית, אז האפייה ביטלה את הבישול, ואז אתה לא יכול לבשל עוד פעם. ולמעשה אנחנו רואים שגם בדעת האוסרים, בדעת היראים, צריך לחדד יותר. ולכאורה הם נחלקו, האם הדבר השני שאנחנו עושים, האם הוא מפקיע את השם או לא מפקיע? במקרה שלנו היה בישול ואחרי זה אפייה. האם אפייה, לפי הפרי מגדים, האפייה מפקיעה את השם של הבישול, ועכשיו זה אפוי. סליחה, לפי הביאור הלכה זה אפוי, ולפי הפרי מגדים זה לא מפקיע, יש לך את שניהם. כאילו השאלה אם השני מפקיע או ש... ולפי זה, האוסרים בישול אחרי אפייה, אפשר להבין אותם בשתי צורות. ואנחנו נראה נפקמינות אחר כך. אפשרות אחת, שאסור להוסיף טעם חדש שלא היה קודם. כלומר, זה לא שאתה מפקיע את השם הקודם, אתה הוספת עוד טעם, ואסור להוסיף טעם חדש שלא היה קודם. אפשרות שנייה, שאסור להפקיע מאכל ולתת לו שם אחר. הפרי מגדים הבין בדרך הראשונה. הפרי מגדים הבין שאסור להוסיף טעם נוסף, ולכן הוא אמר, אם היה גם בישול וגם אפייה, אתה יכול עכשיו לבשל, כבר היה את שניהם. כל האיסור להוסיף טעם חדש. לעומת זאת, לפי הביאור הלכה, האיסור הוא לשנות את השם של המאכל. וכל פעם כשאתה עושה משהו, אתה כאילו משנה את השם של המאכל, זה האיסור, ולכן עכשיו זה נחשב אפוי, תבשל אותו, הפכת אותו למבושל. כאילו כל דבר מפקיע את הקודם, אתה משנה את השם של המאכל, וזה מה שעשו. בכל אופן מסתבר שסתם תוספת טעם אין בה איסור. כלומר, אין בעיה לקחת דרה, שאלו אותי פעם שעברה, לקחת דרה מבושלת כל צורכה ולבשל אותה עוד קצת שיהיה צ'ונט יותר. שיהיה מצטמק ויפה לו. בזה אין בעיה. אומנם אולי רבינו פרץ חשב שיש בעיה בזה, וכי רבינו פרץ אומר שיש בעיה של אפייה אחרי אפייה, וצליה אחרי צליה אפילו, רבינו פרץ בטור. שזה חומרה עוד יותר גדולה, אבל יכול להיות שאני מיד אשמע אותך, אבל יכול להיות שרבינו פרץ בכלל חושב שזה מסיבה אחרת, אולי הוא חושב שאפייה וצליה לא מביאות למקסימום בישול. אז בכל תוספת יש, אין בישול אחרי בישול, אבל אפייה אחרי אפייה יש, צליה אחרי צליה יש, כי זה לא מגיע למקסימום, אז כאילו מגיע ל-80% ועוד אפייה מביאה עוד יותר. למעשה בכל מקרה פוסקים לא קיבלו את רבינו פרץ, והתירו אפייה אחרי אפייה, כן.
מה קורה עם אורז, שההכנה
שלו זה בישול, שאלה מצוינת. אז אני תכף אתייחס לזה, אני רק רוצה להגיד עוד דבר. היראים גם אמר שיש איסור של צליה אחרי בישול. כי היראים אמר, אם יש בישול, איסור של בישול אחרי צלי, אין סיבה לחלק. וצריך להגיד שיש איסור גם של צליה אחר בישול. אבל איך אפשר? יש לך אש מוכנה, אתה צולל. או שאפילו אולי לשים על הפלטה, זה ייחשב לפעמים צליח כשאתה שם על הפלטה בלי מים. צלי כדר, אנחנו עוד נצטרך לדבר על זה. נדבר על זה, נדבר על זה. לעזרת השם, אני רק רוצה להגיד כאן, הגמרא בפסחים, דף א', ראינו אותה לפני רגע, אומרת, לכתתניה, בשלו ואחר כך צלעו, שצלעו ואחר כך בשלו חייב. אומרת הגמרא, בישלמה בשלו ואחר כך צלעו חייב, דעה בשליה. אלא צלעו ואחר כך בשלו, אם צלית ואחרי זה בישלת, הצליעו, עמי, אמר רב כהנא, עמני רב יוסי. המנחת כהן הוכיח מכאן שאין איסור של צלי לאחר בישול. כי מה כתוב כאן בגמרא? שאם בישלת את הפסח, ואחר כך צלית, אתה חייב. זאת אומרת שצליה לא מפקיעה שם של בישול. קורבן פסח צריך להיות צלוי. בישלת אותו, אחרי זה צלית. זה לא טוב. למה לא טוב? אם צליה מפקיעה שם של בישול, אז עכשיו זה מצוין, צלית. מה אכפת לך שבישלת קודם? הרי תמיד האחרון קובע. אז אומר המנחת כהן, שלמרות שיש איסור בישול אחרי אפייה, או אחרי צליה, אין איסור זה צליה אחרי בישול. זה רק כיוון אחד, זה מה שאמרנו בהתחלה. הוא חולק על היראים, וזה שהיראים עשה את זה לשני הכיוון. הוא אומר את זה רק לצד אחד, ותכף אנחנו נראה גם למה יש עוד ראייה לשיטתו. אמנם היראים יכול להסתדר עם זה. למה הוא יכול להסתדר עם זה? כן, כי אפשר להגיד שהצלי מוסיף טעם חדש. ולכן חייב משום בישול, אבל כאן יש גם טעם של בישול וגם שם טעם של צלי. כלומר, אסור לך להוסיף עוד משהו, עוד שם חדש, אבל כאן בישלת ואחרי זה צלית, התורה רוצה שיהיה טעם של צלי ולא טעם של בישול פלוס צלי. כאילו יש כאן משהו אחר, עכשיו אם נגיד שהצליה ממש מפקיעה את הבישול הזה, יותר קשה ליישב כאן, אבל יכול להיות שזה משנה את השם, טוב, כן.
איך אפשר לומר שיראי מוביל שאסור להוסיף טעם ולא שהצליה
מפקיעה, כשהדברים שלו כותב את המילים אתה צודק שבלשון שלו באמת הוא כותב את המינים מפקיע שזה יותר קשה. בואו ננסה לראות את הצודק. אם זה מפקיע זה קצת יותר קשה. אפשר להגיד שמשמעות ההפקעה זה שהוא משנה את הטעם. אפשר להסתדר, אבל בסדר. לא תצודק, זה... ולמרות זאת, כן, הוא לוקח פסח, כי יש כאן אומנם שם שאצלי, אבל גם טעם של בישול. כמו שראינו, יש מחלוקת מה הגרסה של היראים. האם הגרסה היא לא לתת פת אפילו בכלי שני, או לא לתת פת אלא בכלי שני. אז בואו נראה את פסיקת השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר, יש מי שאומר, זה דבר שנאפה או נצלה אם ישלו אחר כך ממשקה ישו משום בישול. מי זה השיטה הזאת? ואסור לתן פת אפילו בכלי שני שהיד צולדת בו. זה היראים לפי הגרסה המחמירה. כן, כן, סמק, זה היראים לפי הגרסה המחמירה. אז זה, אפילו בכלי שני אתה לא יכול לתת. ויש מתירים. מי המתירים? אז כאן אפשר להבין בשתי צורות. אפשר להבין שזה גרסת הסמק ביראים שמתיר בכלי שני. מה זה? או שהכוונה לרעבייה שמתיר אפילו בתיר ראשון. כלומר, כאן כשהוא אומר יש מתירים, זה הבלגן הגדול. זה הבלגן והוויכוח הגדול שתכף נראה עם הרב עובדיה. מי זה יש מתירים האלה? וזה שתי אפשרויות שאמרנו עכשיו. יש מתירים. א', אולי הכוונה לאלו שמתירים בכלי שני, מצד הסמק ויראים, ואולי הכוונה לרעבייה שמתיר אפילו בכלי ראשון. אז היש מתירים כאן לא ברור לגמרי. למי הוא מתכוון? עכשיו בואו ננסה ללכת קודם כל לפי ההבנה שיש מתירים, מתירים רק בכלי שני. הרמ"א כותב בהמשך הדברים, הגה בכלי שני. אז הרמ"א כותב שיש מתירים, זה בכלי שני. כלומר, גם השולחן ערוך לפי הדעה המקלה לא הקל בכלי ראשון. הקל בכלי שני. אומנה, כן. אומנם, יש מקום לדון בדעת הרמה. האם הוא חולק על השולחן ערוך או שהוא מפרש אותו. הפשטות נראה כאילו שהוא מפרש אותו, אבל... אולי לא. נכון. והרמה, מה אתה אומר? ואז הוא אומר, ויש מקינים אפילו בכלי ראשון, אבל זה בכל מקרה תהיה בעיה, כי זה כתוב, זה ודאי, נכון, לפי זה זה עוד יותר טוב. להפך, זה טוב. הגה בכלי שני, ויש מקילין אפילו בכלי ראשון, וזו דעה שהשולחן ערוך לא הביא בכלל, זה דווקא יותר טוב לשיטה הזאת, אז זה די ברור, די ברור שפחות, יותר מסתבר שהרמ"א חשב שהשולחן ערוך בדעה השנייה הבין בכלי שני, אני רק אגיד, אם אנחנו מבינים שיש מתירים הכוונה בכלי שני, אז יכול להיות, כך אומר המשנה הברורה, שסביר עליה שכלי שני לא מבשל כלל, שזה כאילו השיטה שחושבת שכלי שני לא מבשל בכלל. בשולחן ערוך זה לא כתוב לגמרי במקום אחר, כאילו בצורה מפורשת, כאילו זה המקום שכתוב בו שכלי שני לא מבשל, כלי שני לא מבשל בכלל, ולא חוששים לקלי בישול אפילו בכלי שני. חזון איש למשל אומר שפת זה קל בישול, ואז הוא אומר אם יתירו בכלי שני פת, ברור שיתירו דברים אחרים. כלומר, אם כתוב כאן כלי שני שמותר בכלי שני, אם יש מתירים זה כלי שני, אז זה כאילו המקור שכלי שני לא מבשל. עכשיו, כמו שאמרנו, אפשר להבין שיש מתירים גם בכלי ראשון, וזה מה שחושב באר הגולה. באר הגולה מביא מקורות. בדרך כלל להביא מקורות, זה לא פסיקת הלכה, אתה רק מביא מקורות, אתה מישהו מקורות, אבל לפעמים להביא מקור זה פסיקת הלכה. כי הבאר הגולה בצד, עלי יש מתירים, אומר מורדכי בשם הרעביה. אז הבאר הגולה ועל השולחן ערוך, כשהוא מביא את המקור של יש מתירים, הוא חושב שהכוונה להתיר אפילו בכלי ראשון. כך הבין גם הפרי מגדים בהבנת השולחן ערוך. פשוט יחווה דעת, חלק בית סימן מ"ד, באמת חושב שיש מתירים, זה המורדכי בשם הרעביה, שמותר גם בכלי ראשון. הוא גם חושב שהרמה לא מפרש השולחן ערוך, אלא רצה להביא פשוט את הדעות הקיצוניות, ואחרי זה דעת הביניים, אבל הוא לא מפרש את השולחן ערוך. ויחווה דעת, נשאל עכשיו שאלה שנייה. בסדר, בוא נגיד שיש מתירים, זה הרעביה מקל לגמרי, בו מי ההלכה. עכשיו, בדרך כלל, יש אומרים, ויש אומרים הלכה, כי יש אומרים בטרה. אז לפי זה, לכאורה, אפשר להקל, כי זה יש אומרים השני. הרב עובדיה אומר שיש עוד סיבה להקל, בגלל ש... אז גם יש קושייה עליו, גם אולי בבית יוסף יש קושייה עליו, אבל גם בלשון של השולחן ערוך, בדיוק, את הדעה הראשונה הוא מביא בלשון יחיד, את הדעה השנייה הוא מביא בלשון רבים, אז זה שהוא פסק הדעה השנייה. ערוך השולחן בשין י' ח' כ' ד' חושב שהשולחן ערוך פסק להחמיר, כיירים. ונראה מדבריו שהוא פסק להחמיר רק בכלי ראשון, אבל לא משנה כך. ויש גם כאלה אחרים, בבן איש חי ואור לציון, חושבים שצריך לכתחילה לחוש לדעה הראשונה, ולא לשים פת אפילו בכלי שני. כלומר, גם בין הספרדים יש מחלוקת, וזה אחד המקומות שאפשר לראות המחלוקת, ונראה עובדיה לבן איש חי, עובדיה לשיטתו, הדעה השנייה ויחיד ורבים, הם לא תמיד חושבים ככה, שיש איזה כלל ברור כזה, הבן איש חי, לא עוד סיום חושבים שלכתחילה, גם ספרדים צריכים לחשוש, ולא לשים פת אפילו בכלי שני. שולחן ערוך, בסעיף תתוו, כותב, שאלה מצוינת, מעניין? המנחת כהן קצת מתייחס לזה, אבל לא לגמרי לזה. בסעיף תתוו, אולי נראה את זה אחרי זה, אומר השולחן ערוך, דבר שנתבשל כל צורכו, והוא יווה שאין בו מרק, מותר להניחו כנגד המדורה, אפילו במקום שהיד סולדת בו. אתה לוקח דבר מבושל, יבש, מה כתוב כאן? אתה שם אותו סמוך למדורה. לקחת בשר, מבושל, יבש, שמת סמוך למדורה. מה עשית עכשיו? צלית אותו. במשנה בו השולחן ערוך אומר שזה בסדר. מכאן יוצא שאין צלי אחר בישול. בשולחן ערוך הזה, אז שאין שיח הרבי שול, והביאור הלכה, מקשה את הקושייה הזאת בשם הבית מאיר. על הדבר הזה, אומר הביאור הלכה, בשם הבית מאיר, וצריך עיון, עליהם, בסעיפי מביא דעת הראם, היראים. ואין לגמרי אברהם, לדעתו הוא הדין, ויש שיח הרבישול, ואיך מתירה חביסתם? כלומר, בסעיף A הוא פוסק כדעת היראים. הוא הביא את שתי הדעות, אבל הוא לפחות פוסק כדעת היראים, כך אומר. כאן הוא אומר שאין בישול אחר, שאין צליעה אחר בישול. אז יש כמה אפשרות. אפשרות אחת, שנכון שבסעיף A הוא הביא את שתי הדעות, אבל הוא פסק להקל. וזאת ראה שהרע עובדיה מביא לשיטתו. הנה, סעיף תתוו מראה שבסעיף A השולחן ערוך הכריע להקל. הוא הביא את שתי הדעות, הוא הכריע להקל, ולכן בסעיף תתוו הוא מקל לגבי צליעה אחר בישול. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אומר המנחת כהן, השולחן ערוך אוסר בישול אחרי אפייה או אחרי צליעה, אבל הוא מתיר צליעה אחרי בישול. כך הוא אומר. וזה לפי מה שאמרנו קודם, א', שמהגמרא משמע שאין צליעה אחר בישול, ודבר שני, הוא אומר, למה השולחן ערוך מביא רק חלק מהיראים? רק חצי ולא את החצי השני. אז הוא אומר, הוא מביא רק את החצי הראשון, כי הוא חושב שהלכה כיראים שיש בישול אחרי אפייה, אבל לא שיש אפייה אחרי בישול. כאילו בישול זה המקסימום. אחרי בישול אין כלום. אם יש דבר אפוי, אתה לא יכול לבשל אותו. אבל אם בישלת, גמרנו, אחרי בישול אין איסור לשום דבר. אתה יכול לאפות, אתה יכול לצלות. החזון איש אומר דבר מעניין, מאוד משמעותי הלכה למעשה. חזון איש אומר, הבשר לא יגיע לטעם של צלי. הבשר יתייבש קצת, אבל זה לא נקרא צלי. האיגלי איטל אומר דבר דומה, האיגלי איטל אומר שלא, מה הכוונה שלך? והחזון איש אומר, צלי זה כשאתה באמת עושה צלי, לא נותן... הדבר הזה הוא מאוד משמעותי להלכה, מאוד משמעותי להלכה. עוד שנייה נביא את זה. אני רק אגיד קודם כל לדעת הרמה, הרמה ראינו קודם, אבל הרמה מביא את הדעה של הרעבייה שמקל אפילו בכלי ראשון, אבל הוא כותב שנהגו להיזהר לכתחילה לא לשים פת אפילו בכלי שני, כל זמן שהיה צולד את זה. אז הרמה מחמיר לגמרי, והמשם הוא המסביר, כי הרבה לשיטתו, מה שאתה אמרת קודם על היראים, אומר הרמה לשיטתו לא לשים שום דבר בכלי שני. לכן הוא מחמיר. ולפי זה אשכנזים מחמירים, לא לשים שום דבר בכלי שני. לוקח כוס קפה ושבת, אתה לא יכול לקחת ביסקוויט אם הכנת אותו בכלי שני, ולהכניס לתוך הקפה כל זמן שהיד סולדת בו. האם אשכנזים מקלים בכלי שלישי, אז המשנה ברורה מביא בשם הפרי מגדים להקל בכלי שלישי, וראינו פעם שהחזוני שומר אין סברה לחלק בין כלי שני לכלי שלישי, אבל המשנה ברורה כאן לפחות מביא כן להקל בכלי שלישי. ביחס הספרדים יש מחלוקת, כולם מסכימים שספרדים יכולים לשים בכלי שני. וכוס קפה, אפשר להגיד שכולם מסכימים, יש כאלה שאולי חששו אחרת, אבל להלכה אפשר להגיד שיש מחלוקת האם נשים בכלי ראשון. כלומר, כוס קפה ספרדי יכול לשים ביסקוויט. אם הוא יכול לשים גם בכלי ראשון, הרב עובדיה מקל, ראינו הבן איש חי ועוד אחרים עושים, וזה לא כל כך קשה להחמיר מזה, כי מתי אתה שם את זה בכלי ראשון? כלומר, להוריד את המערק, ובתוך הסיר לשים עכשיו דבר אפוי. זה לא קורה כל כך הרבה, אז זה לא בעיה כל כך. בדיעבד, אפילו אם אדם הכניס דבר אפוי לתוך כלי ראשון, אין לאסור, כי יש כאלה שמתירים, וראינו את זה קודם. עכשיו, לכאורה, יש בעיה לחמם בשבת אוכל, תבשיל. יש בעיה לחמם, אתה לקחת אורז שהזכרת, לקחת בשר, בישלת אותו, הוצאת את הרוטב, ועשית הכל, כמו שראינו, הכי לחומרה, יבש. עכשיו אתה מחמם אותו, ואם אתה מחמם אותו, אז יש לך בעיה שעכשיו אתה עובר על איסור צליעה. והדבר הזה פסק בצורה קצת שונה, שמירת שבת כהלכתה. שמירת שבת כהלכתה אומר, בשר מבושל אין להניחו על גבי מכסה של קדרה העומדת על גבי האש, כי הבשר מבושל נצלה בחום האש. ויש צליעה אחרי בישול. ולפי זה, לכאורה, תהיה בעיה אפילו לשים את זה בסיר. ריק, כי זה מתחמם. אבל יש כמה סיבות להקל בזה. סיבה אחת, שזה לא צלי ממש, שזה בתוך סיר, זה נקרא צלי כדר. זה לא ממש צלי, וזאת סיבה אחת להקל. סיבה שנייה, שהמטרה שלך זה לא שזה יהיה צלי. להפך, רוב האנשים כשמחמים את הבשר בשבת, אומרים רק שלא, לא רוצים שיהיה צלי. וראינו את החזון איש, שאומר שאם זה קצת נהיה צלי, והיגלי טל, שאין לך מגמה של צלי, אז זה בסדר. חוץ מזה אפשר לצרף את המנחת כהן שחושב שמות שיש בישול אחר צלי, אין צליעה אחרי בישול. וגם לצרף שבכל אופן הכל כאן חומרה, על גבי חומרה, ולכן להלכה אפשר להקל דבר מבושל, גם אם הוא יבש, ולשים אותו בתוך סיר על הפלטה ושבת, קומה ראשונה, קומה שנייה, כל אחד לפי מנהגו, וזאת המשיך, כן.
אבא אמר
שספרדים תמיד
יהיה מותר לשים בפי שני.
נכון.
הבן איש חי, הרב אמר לפני כן שהוא אוסר בכלי
שני. לא, הבן איש חי אוסר בכלי ראשון. הוא אוסר בכלי שני גם?
כן,
לא נכון, הבן איש חי אוסר גם בכלי שני, רגע. הבן איש חי אוסר גם בכלי שני, נכון. רגע. נכון, הבן איש חי ואור לציון עשרים אפילו בכלי שני. אתה צודק. זה פשטות על השולחן ערוך. אם אתה עושר כבר, אז אתה הולך לפי הדעה הראשונה, ואתה עושר גם בכלי שני. אתה צודק. אתה צודק. נכון. ספרדים, או שהם ילכו כמו הרב עובדיה, או שילכו כמו הרמה. נכון. אתה צודק. וכן, בספר שלי על שבת גם כן כתבתי כך, כמו שאני אומר לך עכשיו. שבכלי שני, או שספרדים מקילים ושמים אפילו בכלי ראשון, או שמולכים כמו בן ישכם ועושים אפילו בכלי שני. אני רק אגיד בזריזות שתי נקודות, א', לגבי שקדי מרק וקרוטונים, שבזה אין בעיה, כי זה טיגון בשמן עמוק. במילה שזה טיגון בשמן עמוק, זה עכשיו כבישול, ולכן מותר לקחת שקדי מרק וקרוטונים ולשים אפילו בכלי ראשון. שלא על האש, אם זה על האש, זה שאלה אחרת של מחזק מבשל ושאלות אחרות, אבל אין בעיה של שקדי מרק וקרוטונים, בטח לצלחת מרק. ודבר שני, לגבי קפה שחור בשבת. קפה שחור עבר קלייה. כיוון שהוא עבר קלייה, לדעת הרב עובדיה, אפשר להכין כרגיל, אפילו עירוי כלי ראשון. כי אין בישול אחרי אפייה או קלייה, וזה עבר קלייה. וזה יצר שערה. אתם כאילו חיים בדור הזה, אתם לא חיים בדור של שערות. אבל אני הייתי בדור של הרב עובדיה והרב אליהו והרב גורן, ולא יודע, המון שערות עברתי בחיים שלי, שהיום זה כבר היסטוריה. אבל השערה של קפה שחור בין הרב מרדכי אליהו לרב עובדיה, הרב מרדכי אליהו לא הסכים, ואמר שאסור להכין קפה שחור בשבת, לא רק בגלל הדבר הזה, אלא בגלל שהוא טען שאם זה אפייה, שאתה לא יכול עדיין לאכול את זה ככה, אתה לא יכול לאכול קפה שחור, זה לא נקרא בכלל אפייה. כך הוא טען, הוא טען שאסור להכין קפה שחור בשבת, אולי בכלי שלישי, אתה יכול, אבל לא בצורה הרגילה, אז בכל אופן, יש איזה סברה, גם הספרדים, להשתדל להכין בכלי שלישי לפחות, בקפה השחור, אבל הרב עובדיה, כן, התיר את הדבר, מוריי ורבותיי, אנחנו, אמנם המשכתי קצת יותר עכשיו, הייתי חייב לגמור משהו אחר אפייה, כי הזמן רץ לנו, יש לנו עוד שבועיים, נתת לכם מקורות הגזרות הרבנן לבישול, אנחנו אפילו לא נספיק את כולם, נספיק קשייה והתמנה, אפשר גם על גזרות הרבנן בישול לשבת חודשיים, אבל בעזרת השם, ננסה. טוב, להתראות בעזרת השם, אולם, תראה עכשיו בתשעון. מה? את החזון איש הבאתי עכשיו. שהחזון איש אומר שאם זה לא משנה את הטעם, אם זה לא הגיע לטעם של צלי, זה לא נקרא... אז סופלה, הסופלה יש הרבה מה לדבר, אני רק אגיד ממש ממש בקצרה, אם הכל מבושל, אז יש דבר שאתה מבשל, והשוקולד פשוט נמס ויוצא החוצה, זה יותר קל, זה יותר קל. אם זה סופלה שלא מבושל גם עד הסוף, אז השאלה היא, אם אנשים מחשיבים את זה, העולם מחשיב את זה כמבושל, זה בסדר, ואם חלק כן, חלק לא, אז היה יותר כדאי בשבת שיהיה מבושל עד הסוף.
אז